כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא התחדשות בעבודת השם. שיעורנו לעילוי נשמתה של דניאל בת אליהו מרדכי. לא פעם קל לומר לבני אדם שהם מעוניינים לעשות שינוי וחידוש בחיים שלהם. אבל קשה לשנות, קשה לחדש. המחשבות, הרגשות לא פעם מונעים מאיתנו ליצור שינוי. גם כשהוא עשוי לשפר במידה ניכרת את החיים שלנו. לא פעם בני אדם נוטים להצדיק הרגל רע בכך שהם משכנעים את עצמם שמה שהם עושים הוא לא כל כך גרוע. וברגע שהאדם מצדיק את ההרגל השלילי, הוא מקבע אותו. ברגע שהוא קורא להרגל השלילי לא כל כך רע, הוא מקבע אותו. האדם מבזבז את זמנו בכל מיני דברים. לאחר מכן הוא מסביר לעצמו למה זה היה בר תועלת וזה היה כדאי. אמנם נכון שלכתחילה לא כדאי לעשות כך, אבל אם הוא כבר עשה, אז יש תועלת. ברגע שהוא מצדיק, הוא מכין את הקרקע לצמיחת אותה טעות פעם נוספת בעתיד. יש והאדם מפחד מהתחדשות, מפחד משינוי. הוא מפחד משינוי בשגרת החיים שלו. גם כשהמצב הוא שלילי, הוא חושש שמא המצב יחמיר יותר ויותר. ויש והאדם עושה שינוי ומחדש בחיים שלו, אבל הוא מתקשה לדבוק בשינוי. ההתחדשות בעבודת השם מעוררת את ההתלהבות בעבודת השם, וזה דבר מהותי. אמרו חז"ל במדרש במדבר רבה פרשה י"ב, כתוב בפרשת כי תישא זה יתנו, מדובר על מחצית השקל. אמר רבי מאיר, נטל הקדוש ברוך הוא כמין מטבע של אש מתחת כיסא הכבוד, והראה למשה רבינו, אמר כזה יתנו. לכאורה זה פלא גדול. האם יש מטבעות גשמיים תחת כיסא הכבוד? הרי שם זה מקום שמיועד לנשמות ישראל שחצובות תחת כיסא הכבוד. מה עניין מטבעות הזהב למקום גבוה כל כך? אומר בעל חידושי הרים, המטבע היא מטבע של מתכת, דבר קר, דבר יבש, אבל אם יש בזה אש, אז זה יכול לחפר. כשיש אש, יש השתוקקות והתלהבות בעבודת השם. זוהי אש. האש הזו היא מגיעה עד תחת כיסא הכבוד. האש מסמלת את הרצון של האדם לעלות להתרומם כמו האש שנראית כמי שעולה למעלה. כמו שכתוב בספר שמות שמראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר. אומר בעל הקדושת לוים בפרשת משפטים, רוצה האדם לדעת אם הוא קשור אל כבוד השם, יבדוק את מידת ההתלהבות שלו, כמידת ההתלהבות שלו בעבודת השם, כך מידת הקרבה שלו אל כבוד השם. זה מה שכתוב, הוא מראה כבוד השם. רוצה האדם להיות קרוב אל כבוד השם? כאש אוכלת בראש הער, כגודל ההתלהבות בדבר מצווה, בעבודת הקודש, בסומרה ועשה טוב, זה יוכיח על הקשר של האדם אל כבוד השם. על בסיס זה כתוב בספרי החסידות. לכן ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא לתת מחצית השקל, לא שקל שלם. למה מחצית? חצי מעיד על כך שאנחנו מרגישים שאנחנו לא שלמים ואנחנו רוצים להתקרב, משתוקקים חפצים להתקרב אל הקדוש ברוך הוא ורחמנה, הקדוש ברוך הוא ליבה את הלב ביי רוצה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אל תיתן דבר שלם, תן דבר מועט. אבל עיקר הנחת רוח שהאדם נותן את הלב. לא שחלילה בגלל זה ינטרל האדם את עשיית המצוות ויאמר הכל בלב, אלא גם הלב. אגב אורך, בדרך אגב, אנשים אומרים העיקר הלב. אם העיקר הלב, אז בסדר, זה רק העיקר, זה לא הכל. זה לא אומר שהמצוות המעשיות הן לא בעלות משקל. גם מי שאומר העיקר בלב, אין הכוונה היא שלא יעשה מצוות. בכל אופן ודאי אנחנו עוסקים בציבור של יראים ושלמים שמקיימים מצוות ומקפדים על קלה כבחמורה, אלא מדברים על התוספת של התלהבות בעבודת השם. מחצית השקל מבטא את החצי, אנחנו חצי, ובכך האדם משתוקק לעלות, להתרומם, על ידי זה זוכה לכפרה על האבונות, כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי, מסכת שקלים, על נושא מחצית השקל שמחפר על החטאים. ואיך על ידי מטבע גשמי יזכה האדם לכופר נפש? זה שואל משה רבינו, אני לא מבין. משה רבינו התקשה, איך משקל השקל, מחצית השקל, יכול לחפר? התשובה היא, הראה לו הקדוש ברוך הוא מטבע של אש, שלמד, שכמו שאומר הנביא חגי, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. אלא, אם אתה נותן את הכסף עם האש, אז זה כבר משהו חדש. תנה בני, לבך לי, כך אומר שלמה המלך. אומר בעל חידוש הערים דבר חשוב כל כך. כתוב בפרשת הנשיאים, פרשת ויקהל בספר שמות. הנשיאים הביאו את אבני השואה ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. אומר רשי, אמר רבי נתן, מה ראו הנשיאים להתנדב בחנוכת המזבח ראשונים? במלאכת המשכן לא התנדבו ראשונים. אלא כך אמרו, נשיאי אמרו, התנדבו ציבור מה שמתנדבים למלאכת המשכן. מה שחסר, אנחנו משלימים. נשמע הגיוני, נשמע טוב. כיוון שהשלימו הציבור את הכל, המלאכה הייתה דיים, כבר אין יותר מה להביא. אמרו נשיאי, מה עלינו לעשות? הביאו את אבני השואה. ראו שאיחרו את המועד, כבר כולם התנדבו. לכן בחנוכת המזבח, הם התנדבו תחילם. היות שנתעצלו, נחסרה אות משמם, וכתוב והנשיאים מבלי האות יוד. למה דווקא האות יוד נלקחה מהם? הם אמרו, ישלימו מה שחסר, אחרי שהציבור ייתן מה שיש. לכאורה זו היא סברה הגונה. רבותינו אומרים, הייתה כאן עצלות שהניעה את הסברה הזו. הלב סבל מעצבות. הוא הניע את ההיגיון להרגיע את המצפון. ציבור ייתנו מה שיתנו, ואנחנו נשלים את החסר. העצלות הזו גרמה שחסר האות יוד. למה? אומר בעל חידושי הערים על התורה. הקדוש ברוך הוא לא חפץ בזעה ובכסף, אלא רצונו שלב האדם יבער בהשתוקקות לקיים את המצוות בזריזות ובהתלהבות. ולכן אין סברה לומר, יביאו ציבור מה שיביאו ואנחנו נביא את השאר. לקדוש ברוך הוא לא חסר כלום, הקדוש ברוך הוא כבר ימצא איך להשלים מה שצריך. אלא מה הקדוש ברוך הוא רוצה? את נשיאת הלב, את המהירות, את הזריזות בעבודת השם של בני ישראל באהבת התרומה. והכל מתוך זריזות. לא התרומה היא החשובה, התרומה היא כבר תעשה. הזריזות מי יהיה הראשון שייתן. הוא מבטא את הזריזות בעבודת השם. אומר חידושי הערים, לכן נלקח מהנשיאים האות יוד. למה האות יוד? התשובה היא מכיוון שהאות יוד מסמלת יהודי. היהדות של האדם באה לידי ביטוי במידה רבה בזריזות ובהתלהבות בעבודת השם. וכתוב בספר עבודת ישראל רעיון נהדר. הנשיאים ראו שנחסרה אות מהשם שלהם, הבינו מה הקדוש ברוך הוא דורש מהם. בתרומה למשכן הם לא הזדרזו, הם היו עצלים, נלקחה מהם האות יוד, הם יכלו ליפול ברוחם, הם יכלו להיות עצובים, בחנוכת המשכן הם הזדרזו להביא קורבנות. מה לומדים מכך? התשובה היא, לא נשברה רוחם בקרבם, כשהם ראו שהקדוש ברוך הוא לא היה מרוצה ולקח מהם את האות יוד שבמלאכת המשכן הם תרמו אחרונים מתוך עצלות. עד רבה, הנשיאים התחזקו, תכף ומיד לתקן את זה. ומה היה התמורה? הם זכו שקיבל הקדוש ברוך הוא את נדבת ליבם בחנוכת המשכן, ואם בהתחלה נחסרה עוד אחת משמם, מתי? במלאכת המשכן בתרומות למשכן, כיוון שהם התעצלו, נחסרה עוד אחת משמם האות יוד. בחנוכת המזבח זכו שנכתבה פרשת קורבנות הנשיאים לכל אחד ואחד פרשה נפרדת. פרשת נשוא ונכפל 12 פעמים, אותן הדברים שהיא פרשה ארוכה בתורה, וכל אחד זוכה לפרשה בפני עצמו, למעמד בפני עצמו. למה? מכיוון שהם לא התייאשו ונפלו ברוחם, אלא תקנו את מה שצריך לתקן. וכך צריך האדם לראות את הטעויות שלו, אבל לא להתמקד בהם, לתקן, לשפר, להתעלות, להתרומם. האדם חי בעולם הזה 70 שנה, 80 שנה, ימינו כצל עובר, אין להתמקד יותר מדי בטעויות, לתקן ולהתקדם. כמו שאמרו רבותינו במדרש, כשכתוב את המילה ואתה, הכוונה היא למשמעות של תשובה. אין ואתה, אלא לשון תשובה. כתוב בספר עבודת ישראל, זה רמז לאדם, שלא יתייאש רחמנא ליצלן מהאבונות שלו, מהטעויות שלו, ודאי שיתחרט עליהם, ודאי שיתקן אותם. אבל מצוות התשובה היא חסד גדול שהקדוש בו הוא רוצה שהאדם ינוע קדימה ויתפתח ויתחדש. הוא, כעת, הוא לא האדם שהוא היה אתמול שהוא חטא. אומר הרמב״ם, זה לא אותו אדם. אתמול הוא היה חוטא, היום זה אדם אחר. לכן לא מזכירים לבעל תשובה מעשיו הראשונים. כך דרשו בעלי המוסר והחסידות בהגדה של פסח, אומרים, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. עכשיו קירבנו המקום לעבודתו. עכשיו קירב אותנו הקדוש ברוך הוא. דרשו על כך את הרעיון הבא, מי שעוסק במה שעבר עליו תחילה, מה שעבר עליו בעבר, הוא עובד עבודה זרה, מתחילה, מה היה פעם, עובדי עבודה זרה, זו עבודה זרה. אבל עכשיו, מי שמתעסק מה קורה היום, עכשיו קירב אותנו הקדוש ברוך הוא לעבודתו, מי שמחדש, מתרומם, משפר, משתנה ולא מביט על העבר, כל מעייניו נתונים על ואתה, אז הוא זוכה לקרבת המקום. אין ואתה, אלא לשון תשובה. זוהי המהות של התשובה. ואתה לא מה היה, אלא מה קורה כעת. אין ואתה, אלא לשון תשובה. וזה יעזור לאדם להתרומם, להתחדש, להשתפר. כתוב בספר שם ישמואל רעיון הדר. הוא אומר בשם אביו, בעל אבני נזר, אם תהיה לאדם השתוקקות לעבודת השם, אי אפשר שיהיה בגיהנום. ואם יהיה בגיהנום, הוא ערב שהתשוקה תוציא אותו מהגיהנום. כחץ תוציא התשוקה את האדם מהגיהנום. כך מופיע בדברי השם ישמואל פרשת כי תישא. בפרשת קורח הוא אומר אותו דבר. מי שיש לו תשוקה לתורה, למצוות, אי אפשר שירד לגיהנום. אפילו אם ירד לשם, אני ערב בידו שימהר ויעוף משם כחץ. רעיון נהדר, אומר השם ישמואל. מה המקור לכך? אומר דוד המלך בספר תהילים קופה, ישמח לב מבקשי השם. מבקשי השם, מי שחפץ לעשות את רצונו, הוא לא מצליח כעת בשלמות, אבל זו השאיפה, הוא שואף לקראת ההתרוממות, לקראת ההשתפרות, לקראת ההתחדשות. אז הוא בתנועה קדימה, גם אם כיום רחמנא ליצלן יש לו עוד כמה עבירות שהוא לא מצליח לצאת מהם, וכעת הוא נפטר מן העולם. אומר בעל המכתב מאליהו, לא שופטים את האדם רק על בסיס מי שהוא היה כשהוא נפטר, אלא אם והיה והוא היה במגמת עלייה בחיים שלו והוא נפטר, לא שופטים אותו בשמיים רק על בסיס מי שהוא, אלא על בסיס מישהו היה אמור להיות, אם הוא היה ממשיך להתעלות ולהתרומם כאן בעולם הזה. ישמח לב מבקשי השם, כשהוא מבקש השם, הוא מעלה את עצמו, הוא מתרומם. עוד מופיע בספרי החסידות, כתוב, הבוחר בשירי זמרם. פירשו את זה כך, שירי מלשון שיריים. זמרה, בשירי זמרה, בשיריים של הזמרה, האדם הלך וקיים את המצווה. זמירות היו לי חוקיך, אומר דוד המלך, הוא קיים את המצווה, הוא עשה אותה. כעת יש שיריים של המצווה. אחרי שהוא קיים את המצווה, נשארו השיריים, ההשתוקקות, ההתלהבות, הרצון לעוד, להתחדש, להתרומם, להשתפר. הקדוש ברוך הוא בוחר לא רק בזמרה, זמירות היו לי חוקיך, בחוק במצווה, אלא גם בשיריים של המצווה. ובוודאי שההתלהבות בקיום התורה והמצוות היא דבר נחוץ מאוד. יחד עם זאת, זה לא על חשבון אסור מרע ועשה טוב, וכפי שנדון בעזרת השם בהמשך. בנושא ההתלהבות בעבודת השם, רחמנה לי בבאי, הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. אבל כמובן שזה לא בא על חשבון המעשה, התורה והמצוות. למרן הבית יוסף, זצ"ל, מחבר השולחן ערוך, שר התורה בחוכמת הנגלה, כל רז לא אניס לי, שום רז לא היה נסתר ממנו, חוכמת הנגלה, חוכמת הנסתר. היה לו מגיד, מלאך, שנגלה אליו, ומסר לו סודות. את מה שנגלה אליו, הוא כתב בספר, מגיד מישרים. בין השאר התייחס, המגיד ממרום, למה שמופיע פרשת אחרי מות. חטא נדב ואביהו בני אהרון. הם מתו בקרובתם מפני השם. נחלקו רבותינו, מה היה החטא? נכנסו שטוי יין למשכן, יש שאמרו שהורו הלכה בפני רבם, משה רבינו שהיה רבם, יש שאמרו שנכנסו מחוסרי בגדים, או שלא נשאו נשים, או שכעת נענשו, על מה שבמתן תורה נכנסו לפנים ממחיצתם. יש הרבה דעות מה היה החטא שבגללו נענשו בעונש הנורא הזה, מיתה חטופה בשריפם. אמר המגיד למרן רבי יוסף קארו, מופיע בספר מגיד מישרים. עצם זה שיש כל כך הרבה דעות, וכל אחד מרבותינו אין דעתו נוחה בסיבה האחרת, והוא מוצא לנכון לדייק ולהציע תשובה אחרת, זו הוכחה שהחטא הוא דק מן הדק. וכך הלשון של המגיד מישרים, ותדע, דחובה דילהו, החוב שלהם, הדבר השלילי שעשו, ותדע, דחובה דילהו, קליש טובה, הוא כל כך קל, ומה ההוכחה לכך, מדי יפלגו, כמה רבנן, במאי חבו, נחלקו רבנן, במה הם חטו, זה אומר בזה, לדוגמה, לא נשאו נשים. השני אומר, לא, זה שלא נשאו נשים, זה לא היה חטא, אלא בזה שנכנסו מחוסרי בגדים. זה שאומר שהורו הלכה בפני משה רבם, הוא אומר, לא זה חטא ולא זה חטא. היה להם סיבה למה נכנסו מחוסרי בגדים, או לא נשאו נשים. החטא היה שהורו הלכה בפני משה רבינו. מגיע הרביעי ואומר, לא, זה שהורו הלכה בפני משה רבינו, גם זה היה בסדר, זה לא היה בפניו, היה מותר להם מכל מיני סיבות. הסיבה, נכנסו שטוי יין למשכן. זה גופה שיש כל כך הרבה סיבות, זה לא אומר שכל החטאים יש בהם, בדיוק הפוך. זה אומר שכל אחד אומר שהחטא שאומר חברו, הוא לא חטא, הוא דווקא היה בסדר. ולכן צריך לומר שהיה בהם משהו אחר. בדרך כלל כשאנחנו קוראים את הדברים, אנחנו אומרים נדב ואביהו, גם נכנסו שטויי יין, גם הורו הלכה בפני רבם, גם נכנסו מחוסרי בגדים, גם לא נשאו נשים, כל כך הרבה דברים, ודאי שהם צריכים למות במיטה חטופה בשריפם. אבל זוהי טעות, לא כך מסתכלים על הדברים, בדיוק הפוך. לא יודעים במה הם חטאו, האם בזה, או האם בזה, או האם בזה, וכל אחד אומר דעה אחת, והוא אומר שחברו טועה, כלומר הוא לא חטא במה שחברו אומר. זה מה שאומר המגי לרבי יוסף קארו, שהם חטאו בחטא כל כך דק, שאין הוכחה ברורה לאף אחת מכל הדעות מה בדיוק היה החטא שם. אבל משהו אחד ודאי היה שם, אש זרה אשר לא ציווה אותם הקדוש ברוך הוא. ומהו המחנה המשותף של כל הדברים שהם עשו? אש זרה, אל יבוא בכל עת אל הקודש. ומה הכוונה? המשכן זה מקום של עבודת השם. הקרבה אל הקדוש ברוך הוא בעזרת עבודת הקורבנות. קורבן מלשון קרבה, כמו שאומר השלה הקדוש בפרשת שמיני, בשם הזוהר הקדוש. התפילות של עם ישראל, העבודה שבלב, עוברו דרך בית המקדש. אמר שלמה המלך בתפילתו כך בספר מלאכים א' פרק ח', וכך בזוהר הקדוש הם השילו את בית המקדש ללב העולם. וישנה השקפה מוטעת, מסוכנת, מאיימת, שאומרת העיקר בלב. אבל היא לא רק מתכוונת לומר העיקר בלב, אלא יותר מכך, רק הלב. זה מבלבל. אומרים העיקר בלב, אבל מתכוונים לומר רק הלב. הלב הוא ודאי חשוב. רחמנה לי בבי. הקדוש ברוך הוא את הלב רוצם. אבל אלה שמתבטאים כך רוצים לומר, המעשה הוא בכלל לא חשוב, ההקפדה היא שולית, אם בכלל היא זניחה. הרצון הטוב, הנכונות, הלב החם, הרגשות, הם הדבר המהותי והחשוב. הרגש הוא חשוב, חשוב מאוד, אפשר לעלות ולהתרומם בעזרת הרגשות. אומר הנביא ישעיהו, תורתי בליבם, בישעיהו נון א', התורה באמת צריכה להיות בלב, אבל זה עם המצוות, לא חלילה במקום המצוות. וגדול תלמוד, למה? כי הוא מביא לידי מעשה, ורק מי שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. הרי תכלית חוכמה, אומרים רבותינו, אומר רש"י, תכלית חוכמה עיקרה של תורה, תשובה, ומעשים טובים. כך מופיע בגמרא ברכות י' ז', שני בני אהרון נדב ואביהו, הם ייצגו גישה שהיא שונה, גישה של דגש על ההתלהבות, על הרגשות, היא ההקפדה על הפרטים, על הגדרים, על הסייגים. הם פרצו את גדרי ההגבלה בהר סיני כדי להתקרב יותר, לחוות יותר, כמו שכתוב בספר שמות. מרוב התלהבות הם לא כופפו את עצמם לדעת תורה, וההכוונה של רבה, משה רבינו מנחיל התורה. הם הלכו אחרי הרגשות. אם הרגש הכתיב להם לפרוץ פנימה, הם עשו כך. אם נתבונן נראה שזה עומק העניין גם של מחוסרי בגדים. כך כתוב במדרש, ומה היו חסרים? מעיל. הבגדים זה המעטה החיצוניים. כמו שגדרי המעשה סובבים את הכוונה הפנימית של האדם, המצוות הם לבושים לנפש והתורה היא מזון לנפש. כך כתוב בספר התניא פרק ה'. המצוות זה הלבוש. הנפש מלאת התלהבות, אהבת השם, יראת השם, רגשות חיוביים כל כך. אבל צריך לבוש, אי אפשר לתת לרגשות להיות עירומים, צריך להלביש אותם. ומהו הלבוש של הרגשות? התורה והמצוות, הם היו מחוסרי בגדים, רק עם הפנימיות, עם הלב, עם הרגש. אין להם את המצוות שהם הלבושים לנפש. התורה היא המזון לנפש. הבגדים זה המעטה החיצוני, המצוות זה המעטה החיצוני של כוונת הלב. ומי שמפר את גדרי המעשה, הוא כמו היינו אומרים, פורם את הבגדים, את בגדי הנשמה. וזה עוד פעם, אותו רעיון, הרעיון של הלב, אבל ללא המעשים. מי שנושא אישה, בונה בית, מתמסד, דואג להמשכיות הדורות בעולם הזה, נהדר. אבל נדב ואביהו לא נשאו נשים, שמו דגש על הכוונה, על האידאל, על הרצון, לא על המעשה, על הנשמה, לא על הגוף, על העולם הבא, לא על העולם הזה. זה גם שטויי יין. היין מנתק את האדם מכבלי המציאות, ומשפיע על הרגשות ומעצים אותם, כמו שאומר האור החיים הקדוש, מרוב נעימות, חביבות, מתיקות ודבקות. הם רצו להידבק לריבונו של עולם, ולכן שתו את היין. היין בגימטריה 70, בגימטריה סוד, בגימטריה עין. למה? כי בעזרת היין גימטריה 70. יש לאדם את העין גימטריה 70. לראות את הסוד גימטריה 70. את הסוד של מה? של השבע 70. שבע מסמל את העולם הזה. כי הוא נברא בשבעה ימים. הם רצו לראות את הפנימיות, הם רצו את הסוד, הם רצו את הפנימיות על חשבון החיצוניות. ודאי שצריך פנימיות, ודאי שצריך להתחבר אל עומקם של דברים, אבל לא להתנתק מהחיצוניות, מהשגרה, מהיום-יום, מגדרי המעשה, מהתורה והמצוות. זה מה שנכנסו שטוי יין. היין מנתק את האדם מכבלי המציאות ומשפיע על הרגשות להעצים אותם. נדב ואביהו, הם את הקו הזה רצו להוביל, ולכן לא הסכים הקדוש ברוך הוא, ולכן דווקא ביום הגדול של חנוכת המשכן, המשכן, שיא הרוחניות, ביקש הקדוש ברוך הוא להורות ולהדגיש שלא מספיק רוחניות, לא מספיקה התלהבות, אלא צריך להדגיש גם הקפדה מוחלטת על גדרי ההלכה. ולכן דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. יבוא אל הקודש רק כשהוא יעשה את המעשים המדוקדקים ויהיה ראוי לכך. ולמה? הקדוש ברוך הוא שהוא יוצר האדם, הוא יודע שלבנות את האדם ולעצב את האישיות שלו, זה על ידי המעשים העקביים, התורה והמצוות. האדם נפעל כפי פעולותיו והמעשים יפעילו את הלבבות. הרגש הוא נהדר, אבל הוא כמו הבזק ברק, הוא מאיר ונחבא. המעשים הם כמו הגשם, הם מפרים, הם מגדלים, הם מעניקים חיים, הם העיקר, המעשה הוא העיקר. אלא שבנוסף למעשה, אנחנו גם רוצים את ההתלהבות בעבודת השם, את ההתרוממות בעבודת השם, את ההתחדשות בעבודת השם. וההתלהבות בעבודת השם צריכה להיות תמידית. מרן החידה, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, בספרו פני דוד, הוא עומד על הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. התורה העריכה בפרשת המשכן והכלים. לכאורה, כל זה יכל להימסר בתורה שבעל פה, כמו הרבה דברים נוספים שהועברו בתורה שבעל פה. למה כל זה הועבר בצורה מדוקדקת כל כך? לדוגמה, מצינו את מגילת המקדש. מגילת המקדש מופיע בילקוט שמעוני בדברי הימים. היא נמסרה ממשה רבינו עד שלמה המלך. על בסיס מגילת המקדש בנה שלמה המלך עליו השלום את בית המקדש, על כל פרטיו, כמו שכתוב, הכל בכתב מיד השם עליי השכיל. אבל המשכן נכתב פרטים, פרטי פרטים, בתורה. למה? התשובה היא, אומר הנביא ירמיהו, היכל השם אמה. יש כמה פירושים לפסוק הזה? אחד הפירושים אומר האחידה, היכל השם אמה, אתם היכל השם. אחת התלונות שהיה לנביא על עם ישראל, הנביא ירמיהו, הוא שהם עשו חטאים, ואז הגיעו למקדש והקריבו קורבנות, ואמרו, היכל השם יציל אותנו. זה פירוש אחד. אבל פירוש נוסף, אומר האחידה, היכל השם, המה, אתם תהיו היכל השם. אל תחפשו שהיכל השם יחפר עליכם, היכל השם המה, אתם בעצמכם היכל השם. זו העבודה, למצוא את לקחי כלי המשכן וליישם אותם באורחות חיינו. ולכן יש כל מיני לימודים שומר החידה שאפשר ללמוד מהמשכן, מהמזבח. לדוגמה, מידות המזבח, 500 אורך, 500 רוחב, 3 אמות קומתו, יחד 13, גימטריה 1, שתהיה כל כוונתו של האדם לשם שמיים. כל יום היה עולה הכהן למזבח ומסיר את הדשן שהצטבר. זה נקרא תרומת הדשן. ללמד שהיצר הרע פועל באדם כל יום. מעלה בו הרעורים רעים כל יום. חייב הוא להילחם ולבאר מחדש יום יום בעקביות את הדשן, את הרע שיש באדם. בקודש הקודשים היה ארון הברית, היה שם את הלוחות. ללמד שישתדל האדם להאכיל את התורה הקדושה, להרבות בלימוד התורה ככל היכולת, שם היו גם הקרובים, והפנים של הקרובים כפני תינוק, שיהיו המעשים זקים כמו פני תינוק, והקרובים פורסי כנפיים, ללמד שישתדל האדם, כמו היינו אומרים בעזרת הכנפיים, להיות שכח על בני המשפחה, ללמד אותם ולהשפיע עליהם טובה. וכך כל חלק במשכן, בכלי המשכן, מלמד משהו. היה שם מזבח הנחושת, עליו היה אש תמיד. למה? אש מלמדת על ההתלהבות. האש היא עולה למעלה וההתלהבות היא מרוממת את האדם. כל זה למה? ללמד ולהורות שתהיה התלהבות תמידית בעבודת השם, תפילות נרגשות, לימוד בחשק, עשיית המצוות, בשמחה, בהתלהבות. זוהי האש תמיד שהיה במזבח הנחושת. ויש והאדם, הוא לא מצליח להפעיל את אש ההתלהבות. למה? כי הוא כל הזמן מתעסק. כמה רע לו, כמה הוא מסכן, כמה הוא סובל. רחמים עצמיים. לא פעם האדם שומע כמה הילדות היא בעלת השפעה מכרעת על ההווה של האדם, ואז על בסיס זה הוא אומר לעצמו, אם הייתה לי ילדות קשה, איך אני אוכל לצמוח, איך אוכל להתפתח? יש כאלה שמנסים כל בוקר לכתוב את החלומות שלהם, אז לנסות לפרש אותם ולהסביר מה החלום אומר על עצמי, לפענח, למה אני סובל, למה אני מדוכה, למה אין מרץ, למה אין מוטיבציה. ואז אט אט הוא מתחיל להבין, פה העליבו אותו, פה פגעו בו, פה הרגילו אותו שהוא לא מספיק חכם, לא מספיק בעל ערך. אבל לפעמים כשאדם חושב על עצמו יותר מדי, זה עצמו סיבה לקיבעון הדיכאון. לדוגמה, בואו נאמר לעצמנו, אדם אומר, נכשלתי כל כך הרבה מקרים, כל כך הרבה רגש אשמה או בושה יש לי, הלוואי פשוט יכולתי לברוח מכל הבעיות. כל החיים שלי הם סדרה בלתי פוסקת של אכזבות. והאדם שוב ושוב חושב על המחשבות האלה. ואז האדם מתחיל לחשוב, איך זה הגיע? למה הוא חושב ככה? למה כל כך קשה לו? ואז האדם הוא מעלה גרה מחשבתית. והוא חווה את זה שוב ושוב. והוא מתסכל את עצמו, הוא פוגע במצב הרוח שלו. וכשמצב הרוח של האדם נפגע, המשאבים של האדם נפגעים. אחד המשאבים החשובים ביותר של האדם זה המצב רוח שלו. לא הבית שלו, לא הרכב שלו, המצב רוח שלו. אם יש לו מצב רוח מדוכדך, הוא עלול לאבד את הבית והרכב שלו. אם יש לו מצב רוח מרומם, הוא עלול, גם בלי בית ורכב, להשיג עוד בית ורכב. כי מצב רוח מרומם עוזר לאדם להפיק מעצמו יותר ויותר השמחה, המצב רוח החיובי. עד כדי כך יש השפעה למצב רוח החיובי של האדם. אסתר נשאלה במשתה היין, מה שאלתך ויינתן לך? היא אמרה, יבוא המלך עם המן מחר, ואז אעשה כדבר המלך ואומר את שאלתי. לכורם, למה היא דחתה למחר ולא התחננה מיד על נפשה על אמה, אחרי שאמר לה, אחשוורוש, מה שאלתך וינתן לך? הדגש על שתי המילים וינתן לך. ובכלל, מה היא שמחה בדעתה שמחר יהיה בידה לפעול יותר מאשר תוכל לעשות בו ביום? הסבר יפה אומרים הדרשנים. בזמן הזה, המן, הוא היה שמח וטוב לב. ידע אסתר, בזמן שמחה אי אפשר להפיל, אי אפשר לנצח את האדם השמח. לא יאונל איש ששרוי במידת השמחה שום דבר רע, ולכן היא פחדה מהשמחה שלו. היא התחכמה והזמינה אותו למוחרת, להשאיר אותו במתח עוד יום, מה יהיה, איך יהיה. אחרי ששמחתו תתפוגע קצת, אז היא תצליח להפיל אותו בנקל. וזה לימוד גדול בשבילנו, אם לאותו רשע הועיל עמידת השמחה שאי אפשר להזיק לו, ודאי כל שכן שתועיל עמידה הזו לעם ישראל, עם קדוש, לבטל מעלם את הצרות והאיסורים. אבל כשהאדם הוא שוב ושוב מעלה גרה, כמה הוא סובל, כמה הוא מסכן, הוא דואג, הוא חוזר ומנתח שוב ושוב את המציאות, את הדברים, הוא מוטרד בצורה אובססיבית, הוא מגלגל כל בעיה בראש עוד פעם ועוד פעם, הוא מייסר את עצמו בגלל בעיות, הוא מתבשל עם בעיה לתקופה ארוכה מדי. זה מקבע את המצב רוח המדוכדך, זה פוגע ברגש ההתלהבות והשמחה של האדם. ככל שהאדם מעלה גירה מחשבתית, עוד בעיה ועוד בעיה, הוא פחות מסוגל לפתור בעיות. הוא יותר מתמקד בבעיה, תוך ביקורת עצמית ורגשות אשמה, ולא בפתרון. זה פוגע בביטחון העצמי של האדם, זה פוגע באופטימיות של האדם לגבי העתיד. זה מונע מהאדם לפתור בעיות בחיים. כשאדם שוב ושוב עסוק בבעיות, הוא שוכח מהאנשים שסביבו. כמה פעמים קורה שאדם מהורער בבעיה מסוימת, והוא שוכח ממי שנמצא באזור שלו. הוא מאבד קשר עם החוץ, עם החברה. אבל זה מבלבל, כי האדם חושב שאם הוא יעלה גירה מחשבתית ויחשוב שוב ושוב על הבעיה, בסוף הוא יפתור את הבעיה, וזוהי טעות. לחשוב באופן מעמיק על בעיות, זו לא הדרך הטובה ביותר לפתור את הבעיות. לנסות לחפור ולנבור עמוק בעבר כדי לחשוף את הרגשות האמיתיים, זה לא יפתור את הבעיות. לגלגל שוב ושוב את הבעיה בראש, לא עוזר להבין את הבעיה בצורה טובה יותר. זה לא אומר שאדם צריך להיות אימפולסיבי, זה לא אומר שאדם לא צריך לחשוב, ודאי שכן, אבל יש איזשהו שלב מסוים שבו האדם, כשהוא חושב יותר מדי על הבעיה, הוא כבר לא יפתור אותה, הוא רק יערוס את המצב רוח שלו, את הנפש שלו. הוא לא יתמקד במקום שאליו הוא יכול להגיע, אלא בהתחרטויות, בתסכולים. בספר דברים, פרק י' ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הפסוק מתחיל, ראה אנוכי נותן לפניכם, לשון יחיד, ראה, ומסיים, לשון רבים, לפניכם. עמדו על זה מפרשי התורה, למה התחיל לשון יחיד ומסיים לשון רבים. האדמו"ר מקוצק אמר כך, נתינת התורה שווה לכל ישראל, לכל אחד ואחד, כל אחד קיבל את התורה והמצוות, לפניכם, לשון רבים. אבל כל אחד, בפני עצמו, לפי הכוחות שלו, לפי היכולות שלו, ראה. לכל אדם יש את הייעוד שלו, הכישרונות שלו, המוטיבציה שלו, החשק וההתלהבות שלו. יש את המימד של הרבים, לפניכם, כולם מקבלים את אותה תורה. אבל יש את המימד הסובייקטיבי, האישי, כל אדם והמרץ, ההתלהבות והרצון שלו. ועל זה אפשר להוסיף את דברי בעל ארוגת הבושם. רשי מביא את דברי חז"ל בתחילת ספר בראשית. בהתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, הוסיף הקדוש ברוך הוא גם את מידת הרחמים, שיתף אותה למידת הדין. ההסבר הפשוט הוא, אדם עושה עבירה, נענש. אדם עושה מצווה, מקבל שכר, זה מידת הדין. אלא שהקדוש ברוך הוא צירף למידת הדין את מידת הרחמים, והוא רחום, יחפר עוון, הוא לא ישחית בבת אחת, אלא ייתן זמן לעשות תשובה. זוהי מידת הרחמים שמתלווה אל מידת הדין. זה הפירוש הפשוט. בעל ארוגת הבושם מסביר את זה בצורה שונה. הסבר נהדר. יש מצוות שהאדם מצליח לעשות. המעשה הוא העיקר, כך אומרים חז"ל במשנה. אבל יש לפעמים האדם רוצה לקיים מצווה, יש לו תשוקה גדולה לקיים מצווה, אבל הוא לא הצליח. לפעמים הוא לא מצליח כי באמת לא היה באפשרותו, אובייקטיבית. לפעמים היצר הרע מנע ועיכב מהאדם לעשות טוב, אבל הוא רצה לעשות טוב. אומר בעל ארוגת הבושם, בהתחלה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם במידת הדין. אתה עושה מצווה? טוב. לא עושה? בעיה. שיתף הקדוש ברוך הוא את מידת הרחמים, שאם האדם רוצה לקיים מצווה ולא מקיים, גם לזה יש ערך. זוהי מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שמחשיב גם את המחשבה. לכן, מתחילה עלה במחשבה לברוא במידת הדין. הקדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין, שזה אומר, במחשבה? חשבת לעשות מעשה ולא עשית? מידת הדין אומרת, היה או לא היה? התוצאה היא הדבר היחיד שקובע. בהתחלה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שהעולם לא מתקיים, יש כל מיני מניעות. יש עיכובים, יש מונעים ויש מפריעים. מבחוץ, אובייקטיבית, ומבפנים, יצר האדם. לכן שיתף מידת הרחמים. לפחות תרצה, תשאף, ישמח לב, מבקשי השם. עצם זה שהאדם הוא כבר בבחינת מבקש את השם, הוא כבר בכיוון מסוים של עלייה. לא שהמחשבה והרגש על חשבון העשייה, אלא שגם להם יש משקל והחשיבות. ישמח לב מבקשי השם. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.